בעמוד 16 ראינו אתמול שישנם שני יסודות של משמעות האמונה באלוקים. מה זה בעצם אמונה באלוקים? זה אמונה באחדות, העובדה שהמציאות מאוחדת, מאוחדת מדעית, מאוחדת היסטורית, מאוחדת מבחינת כוחות הנפש. והמשמעות הנגזרת, הנקרון השני הנגזר מהעובדה שיש אחדות, זה התנועה. העובדה שיש התקדמות, תנועה, השתלמות של המציאות. זה בעצם המשמעות של האמונה באלוקים. אנחנו לא מאמינים באלוקים כדי לעשות לו טובה, לא מאמינים באלוקים כדי לפתור איזו שאלה מתמטית, מדעית, פילוסופית, שאין לה פתרון להסביר מה, איך העולם נברא, אלא יש פה משמעות אדירה לכל נושא התקווה, לכל זרימת החיים שלנו, באיזה אווירת חיים אנחנו נמצאים, וזאת דחיפה פנימית מאוד מאוד חזקה באדם. האדם בתוך תוכו יש לו שאיפה אדירה, עמוקה מאוד, שאיפת צלם אלוקים שבאנו, למצוא אחדות ולמצוא התקדמות ותיקון. כן, זאת השאיפה של אמונת ישראל. השאיפה ותגבור את חיל החיים בהתרכזות עשירה של חטיבה כללית בכל, בייחוד במציאות הרוחנית והאידיאלית, המתלבשת גם כן יפה בחומרית והריאלית בכל מלוא עולמים כולם. השאיפה הזאת מביאה את הצורך המוחלט לקרוא באין ערף בשם אלוקים אחד. אנחנו רואים בפרשת השבוע שלנו שאברהם אבינו מגיע לארץ, והדבר הראשון שהוא עושה, קורא בשם השם. זה מה שאברהם אבינו עושה. הוא הולך בכל מקום וקורא בשם השם, עוד פעם ועוד פעם קורא בשם השם. ויקרא שם בשם השם אל עולם. מה זה לקרוא בשם השם? למה זה כל כך חשוב לך, אברהם אבינו, לעסוק בקריאה בשם השם? אנחנו נקראים עם ישראל של קוראי שמו. כן? נודו להשם, קראו בשמו. מה זה הקריאה הזאת שכל כך אנחנו רוצים לקרוא בשמו? לקרוא בשמו זה בעצם, זה משהו שנדחף מבפנים. הוא קורא לזה צורך מוחלט. זה משהו קיומי אדיר מבחינתנו. זה שאנחנו, יש לנו בתוכנו שאיפה אדירה שיש מרכז לחיים. מרכז רוחני. שעולם הנפש, עולם הרוח, עולם הערכים, החיים שלנו יש להם מרכז, יש להם שם. זה נקרא כאילו בשמו, יש שם לחיים. וכל מה שקורה כאן, יש שם. אם אנחנו נמצאים בהיסטוריה, חס ושלום, שיש בה אוסף אירועים תלושים, לא מחוברים, לא קשורים אחד לשני. זה קרה במקרה, וזה קרה במקרה, וזה בגלל זה, וזה בגלל זה. ואין שום קשר בין כולם, אז אין פה שם. כשאני קורא בשם, אני בעצם אומר שיש פה דבר אחד, יש פה איזה מערכת. יש פה שם, השם למלך על כל הארץ ביום הוא השם אחד, שמו אחד. כשאני אומר שם, אני מותח קו. אני שוזר הרבה פרטים ומגלה עיקרון משותף. זה נקרא לקרוא בשם. כשאני קורא בשם, אני גם אומר שיש פה איזה מהות, שם, איזה תוכן. יש פה ודאי איזה רצון. כן, שמו בגימטריה זה רצון. זאת אומרת שכשאני קורא בשם למשהו, אני אומר שיש פה רצון משותף. אז רצון זה גם תנועה. אז רצון זה גם התקדמות. רוצים לאיפה, רוצים להגיע לכאן שם. כן, זאת שאיפה אדירה שבאה מתוכנו. זו שאיפת האמונה של עם ישראל, שהיא לא מתחילה מאיזה ניתוח אינטלקטואלי, היא מתחילה מטביעת החיים, החיים האנושיים. צלם אלוקים שבנו שואף, שואף להתרכזות עשירה. מרכז עשיר, כן, מרכז שמצליח לגייס סביבו, לאחד סביבו המון עניינים. במיוחד כשאנחנו מדברים על נושאים רוחניים, ערכיים, אבל זה נכון גם, זה מתלבש גם יפה, בעולם החומרי, גם מבחינה חומרית זה נכון. זה מוליד את כל השאיפה המדעית שדיברנו עליה אתמול, שאיפת המדע לחפש. קשרים, מכנה משותף, חוקים, איזושהי שיטתיות במציאות, ושלא לדבר על תנועה, איזושהי רף של תהליך בעולם, האם העולם יש בו תהליך. לדבר על תהליכים זה לקרוא בשם. זה צורך מוחלט. עולם האמונה לא מתחיל ממשהו שאנחנו מתלבטים עליו. הוא מתחיל מצורך אדיר שהוא עצם החיים האנושיים. כן, לקרוא באין ערף, ללא הפסקה, שם אלוקים אחד. אחד, יש פה אחדות במציאות. אם אין אחדות במציאות, אם אין אחדות בחיים, אז מה אנחנו? כל עולם המוסר, כל עולם המוסר בנוי על קריאה בשם השם אחד. כי אם אין קריאה בשם השם אחד, אז מה זה מוסר? אני מורכב מהמון יצרים, מהמון חשקים, מהמון דברים שבא לי או לא בא לי. ויום אחד אני פה, ויום אחד אני שם. מה אתה רוצה ממני? יום אחד בא לי להיות נחמד, יום אחד בא לי להיות עצבני, יום אחד אני תאוותן, יום אחד אני כעסן. למה? כי יש לי המון כוחות מפוזרים שכל פעם מושכים לכיוון אחר. מאיפה באה הציפייה בכלל לאיזושהי הרמוניה, תאום, מוסריות? זאת אומרת שהכוחות צריכים להיות מנווטים, נשלטים. מי שולט על מי? למה לשלוט בכלל? פה כוחות זורמים לכל עבר. מי מארגן אותם? למישהו יש סמכות לארגן אותם? יכולת לארגן אותם, לנהל אותם. יכולת לתבוע מהאדם מוסר, כן? זה נובע מההבנה שהאדם יש פה מרכז בתוכו, שיכול לנהל את כל כוחות החיים, ולארגן אותם, לנהל אותם, ליצור ביניהם איזונים, הרמוניה. כל עולם המוסר נובע מקריאה בשם השם אחד. אברהם אבינו, שהוא קורא האמונה הגדול, הוא גם מייסד את עולם המוסר. אין הוא מלא, מחנך את כולם למוסר. זאת נטייה של עבודה מעדנת ומרוממת. זאת עבודה. מהי העבודה? עבודת הקריאה בשם השם אחד. לעובדו בכל לבבכם. מה זה העבודה שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה, עבודת השם? זה יותר ויותר לחשוף אחדות בחיים. יותר ויותר לחשוף אחדות בעולם. יותר ויותר ליצור תנועה אחידה לאיזשהו מקום. זאת העבודה. העבודה הזאת היא מעדנת. היא יוצרת חיים יותר עדינים. כי מחיים גולמיים שפזורים לכל עבר, שכל אחד מושך לכיוון אחר, כל כוח, יש פה חיים שלאט לאט יש להם איזה עיקרון משותף, והם צריכים לאט לאט להתאים את עצמם אליו, והוא מעלה אותם ומוליך אותם לאיזשהו מקום, מרומם אותם. זה מה שמשחרר את הנשמה מכל עבדות ושפלות. המצב הנורא ביותר של אדם זה שהוא שפל, הוא עבד. עבד למה? עבד לבלגן, לכל פעם לכוח אחר שמושך. אין מנהל. מי ינהל? מי ינהל את החיים? אין לו אדון בתוכו. אדם שאין לו אדון בתוכו הוא עבד. כי אין פה אדון, יש פה רק עבדים. מה זה עבדים? כוחות חיים שזורמים לכל הכיוונים. מי מנהל אותם? האם יש פה איזה קשר ביניהם, יכולת להוביל אותם? יש אדון לחיים האלו? רק כתוצאה מקריאה בשם השם אחד, אנחנו מותחים קו, אנחנו גם יכולים להיות אחד. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אפשר לעשות את זה. כן, זאת אמונת האחדות. זה מציל אותנו מעבדות ושפלות. זאת התגלות הנטייה החירותית העליונה. זאת חירות. כן, מה זה החירות? כמו שראינו בהתחלה, החירות, היכולת לגאול, גאולה, חירות, לגאול את העולם, את המציאות, מהכלומיות שלה, מחוסר השם. אדם שאין לו שם, היסטוריה שאין לה שם, חברה שאין לה שם, חיים ללא שם, הם חיים בלי חירות, בלי זהות, הם חיים חשוכים, צריך לגאול את החיים, לגאול את ההיסטוריה, לגאול את העולם, על ידי כזה שאתה נותן לו שם. זאת עבודה גדולה מאוד. היא מוחה בגבורה של מעלה, זאת מחאה חריפה. נגד מה? בכל מלוא כוח. כן, של כל, יש לה כוח אדיר של מחאה מכל המציאות, על מה היא מוחה? על עבודת אלוקים אחרים. מה זאת עבודת אלוקים אחרים? מה זה עבודה זרה? שאברהם בא ושובר את הפסלים ומוחה חריפות רבה נגד עבודה זרה. עבודה זרה זה בעצם המצב של חוסר אחדות בחיים. מה זה עבודה זרה? יש הרבה אלילים. מה זה הרבה אלילים? יש הרבה כוחות. יש הרבה נטיות בעולם. עבודה זרה זה לא רק שאתה משתחווה לפסלים פיזיים. כל פעם בחיים שאנחנו משתחווים, זאת אומרת נגררים אחרי כל מיני דברים שונים ולא מוצאים שם, קשר, אחדות, שיטה בחיים, אנחנו עובדי עבודה זרה. כשאדם כל פעם עושה מה שבא לו, זה מושך אותו, זה מושך אותו, זה מושך אותו. אתה חסר שם. אין לך שם. מי אתה? אין לך קו אופי. אין לך שיטה. אין פה דרך. זאת עבודה זרה ממש. כן.
אין שם לעבודה זרה?
אין שם לעבודה. עבודה זרה זה חוסר שיטה. זה הגדרה של עבודה זרה. אין שיטה. בלטינית זה נקרא פולתאיזם. פולתאיזם, ריבוי אלים. ריבוי, הרבה. יכול להיות זה, נכון, גם זה, גם זה, גם זה. כולם, נכון. יש בתוכי גם שנאה וגם אהבה. מה עושים? אין מה לעשות. יום אחד אני שונא, יום אחד אני אוהב. האם אני צריך לעבוד? אני אומר אדם, אל תשנא. מה זה אל תשנא? צריך לעבוד על זה. אותו, מה זה לעבוד? לברר מה תפקיד השנאה בעולם ואיך שנאה ואהבה הולכות לאט לאט ויוצרות שיתוף פעולה. ואז יש פה בן אדם עם שם שיש בתוכו שנאה ואהבה שיצרו חיבור, שיתוף פעולה, להבין בשביל מה היא שנאה, מתי התפקיד שלה, בשביל מה היא נמצאת פה, איך היא קשורה לאהבה בעצם, מה עושים איתה. רק אז הולך ונוצר פה איזה דבר אחד. הקדוש ברוך הוא יצר גם את השנאה וגם את האהבה. אותו מקור אחד הוליד את שניהם. אז איפה אתה בחיים שלך אחד? אבל אם אנחנו מאמינים בעבודה זרה, יש אל השנאה ואל אהבה. אור בימינו, גם אם אתה לא קורא לזה אל, זה לא כך משנה. אני לפעמים שונא ואני אוהב. אני מאוד אוהב את החברים שלי, ואת ההוא אני שונא אותו. למה? כך. יום אחד אני ממש מלא אהבה, ויום אחד אני מלא שנאה. נגד ההוא אני אוהב אותו, אני שונא. למה? זהו. איך אתה חי עם זה? אני גם וגם. יום אחד אני מאוד מתוק, יום אחד אני מאוד מר. למה? זה אני. אני חושב, מי אתה? מי אתה? איך אתה יכול להתקדם? מה זה? לא שייך מושג התקדמות עכשיו. מה זה התקדמות? זה תנועה אחידה. איפה אתה מתקדם? אתה מקובע. מושכים אותך כל הכוחות, אתה לא נע לשום מקום. איך אפשר לנוע כשכל פעם כוח אחר מושך אותך? לאיפה אתה נע? אתה נע בזיגזגים, אתה נע קדימה, אחורה, לפה, לשם, אתה לא בתנועה. כדי לנוע צריכים הגה ששולט בכל הגלגלים, שהוליך, יכול להניע את כל האישיות להיכן שהוא. זה שליטה בכל כוחות החיים, אחרת אתה לא יכול לנוע לשם מקום. זה קריאה בשם השם אחד. לכן אברהם אבינו כל כך מוחה. אברהם הוא מוחה כי הוא רואה מה זה עושה למין האנושי. זה הורס את החיים. הרס החיים זה חוסר האחדות. חוסר האחדות זה חוסר תנועה. זה אומר שהחיים מתפרקים. עבודה זרה זה לא בעיה שאתה פוגע בריבונו של עולם, מעליב אותו, שכל הזכויות שמורות לריבונו של עולם, ואתה עכשיו מנחס זכויות לאחרים, לא נפגע מזה, זה לא קורה לכלום. הבעיה הגדולה בעבודה זרה זה מה שזה קורה לנו. וזה לא משנה אם זה עבודה זרה של פסלים, או עבודה זרה מודרנית. העולם המודרני סובל מעבודה זרה לא פחות, כי הפסיכולוגיה המודרנית למשל, מקדשת את העובדה שהאדם הוא עסוק, הוא בנוי מכל מיני יצרים שונים, ואין מה לעשות. אין דבר כזה לחנך את האדם, לעבד אותו, לעבוד, אין דבר כזה. זהו, זה אתה, תכיר את עצמך, אתה מורכב מכל מיני נטיות. תזרום עם זה, לכל הכיוונים, וזהו. היסטוריה, מה קורה פה בעולם? אוסף אירועים מקרי. אין פה, אין שם לעולם. אין שם לאירועים, כן. זה עבודה זרה ממש. כן. זאת אומרת שהעוצמות שהיו פעם של עבודה זרה הונמכו, אבל הבעיה, יש עדיין בעיה. אמנם זה לא בא לידי ביטוי כל כך בתחום הדתי, בסדר? אבל העיקרון של עבודה זרה נשאר גם היום. בנפש, בחיים, עבודה זרה נוראית. למה? כי אין, קורא לזה, מה זה האלילים? הוא קורא מה זה אלילים. אלילים זה מי שעושה חיץ בין ההתאחדות וההתעלות של המציאות ברוח ובפועל. מי שמפריע להתאחדות ולהתעלות. זה נקרא אלילים. כל מה שעוצר חציצה, מפריע לך, להתאחד או להתעלות, זה עבודה זרה. עבודת אלילים. ברוח ובפועל, בתפיסת העולם ובהתנהלות בחיים. הם פוגמים בזה, זה פגימה בזרם הנצחי של החיים. אתה הורס את החיים. כל מה שהחיים יהיה בהם איזה כיוון, יד, שם. הם מקהים ומחלישים את גבורת אור החיים של עובד בכל נשמה. זה מחליש את האור, את הגבורה. מה זה גבורה? להתגבר? מה זה להתגבר? להתגבר זאת אומרת שאני יכול לנהל את החיים שלי. מה זאת אומרת לנהל את החיים? מי המנהל של מי פה? כל היכול לדבר על גבורה, זה בגלל שיש, כן, יש פה, יש לך שם. אדם גיבור זה אדם עם אופי. יש לו זהות, יש לו מישהו פה. הוא מנהל את החושים שלו, של חמש חושים. מי מנהל את החושים שלך? יש פה בעל הבית? אם אין בעל הבית לחושים, אתה אדם חסר שם. חיים בלי גבורה, זה חיים בלי אור. לכן המאבק הגדול שלנו באלילות, הוא מאבק בעצם על השאלה האם האדם יחיה חיים אחדותיים שיש בהם התקדמות, התעלות. אם לא, האדם הוא לא אחדותי ולא מתעלה, אז מי הוא? כלום. תפזורת של חיים. אסוציאטיביות נמוכה של חיים. סתם, כל פעם ככה, ככה. אופנות מתחלפות, זרמים מתחלפים, פעם זה מושך, פעם זה. לפי מה? כלום. אין עבודה, זה לא, אין עבודה. כן, עבודה זה אחדות ותיקון. כן, האלילות היא הפוכה מהטבע הטהור של נשמת האדם. הרי אנחנו רואים בתוך האדם בפנים נטייה מאוד חזקה לחיפוש אחדות, לחיפוש תיקון. זה נטייה מאוד טבעית לאדם שהוא מחפש, דיברנו על זה אתמול, מחפש קשר, הרמוניה, חוקיות, שיטתיות. הוא מחפש כל כך תיקון, תנועה, תהליכים. זה כל כך טבעי. היא מבקשת לה עוצמה באין גבול. והעלילות הזאת, מה מחזק אותה נגד הטבע? היא מסתייעת מדמיון. כולה אשליות של דמיונות שלא העיר עדיין השכל את כל פינותיו. דמיון מפתה, דמיון משלה, דמיון שיוצר בלבול במקום שבו אנחנו לא מצליחים להשליט את התבונה האנושית. הרי כשבעולם המדע השתחררנו ברוך השם, ההשתמשות השתחררה מהדמיונות לעולם הרבה יותר עם תבונה. פעם היית הולך לרופא, לפני 3,000 שנה, היית הולך לרופא, ועולם הדמיון היה פורח. מה זה עולם הדמיון פורח? יכול להיות שהכוכב הזה השפיע עליך, יכול להיות שראית איזה חתול שחור והשפיע עליך, יכול להיות שבכלל זה בגלל שהשמש נמצאת בסיטואציה, יכול, מלא דברים. בוא תשמע את המוזיקה הזאת, אולי זה יעשה לך הרגשה טובה וירפא אותך, תשתה את העס. דמיונות, כישופים, מלא מלא כישופים היו. ככה הסבירו את הכל, בכישופים, בדמיונות. את הפיזיקה הסבירו ככה, את הרפואה, הכל. העולם משתחרר ברוך השם. השתחררנו מהדמיון, עולם המדע הוא עולם הרבה יותר שכלי היום. כל מה שלא מדעי, כל מה שדמיונות, עובר ביקורת. גם על זה צריך להתמודד. עדיין יש עדיין מדענים בכאילו שהדמיון עדיין עובד שעות נוספות שם, אבל עדיין התקדמנו. כמו שזה נכון בעולם המדעי, השכל ברוך השם ניצח את הדמיון, הגיע הזמן שזה יהיה גם בעולם החינוכי ובעולם התרבותי. לא יכול להיות שהדמיון ישתה בנו ויגרום לאדם להיות חסר שם, חסר אופי, בגלל תדמיות ודמיונות. דמיונות שזה פה, זה כל מיני אשליות, כן, שזה יוצר עושר וזה הצלחה וזה תדמיות של רגשות. איפה אתה? מי אתה? תנהל את החיים שלך. לנהל זה שכל. מה העיקר? מה תפל? לאיפה הולכים? מי מנהל? צריך לנהל. אי אפשר לנהל מערכת כלכלית לפי דמיונות. נכון? אדם יציעו לך עסקה. מה אתה אומר? אתה קונה את העסקה הזאת? לא, קראת את התיק הכלכלי שלה, קראת את כל הסיכויי שוק, זה לא. אבל מה? ראיתי את השפם של המנהל של ה... שהציע לי, השפם הזה ממש מדליק אותי, מזכיר לי איזה סרט שראיתי בילדות, היה שם בן אדם עם שפם כזה והיה מאוד נחמד. אני לוקח את העסקה, מי חי ככה? שוגע, אתה חי לפי דמיון, זה דמיון, זה לא שכף. וכי יעלה הדעת שבנושאים חינוכיים, בנושאים תרבותיים, ככה ננהל את החיים שלנו? אנחנו מנהלים את החיים לפי שפם של ההוא, ולפי ההוא נראה טוב, וההוא המוזיקה שלו זאת נחמדה, והוא, המילים שלו מוצאת חן, לפי מה? אסוציאציות דמיונות, זה נותן לי, מרגיש לי נחמד, זה עושה לי הרגשה כזאת, זה עושה, נראה לי כזה, נראה לי כזה, התדמית שלו חיובית, לפי מה? תנהל את החיים, זו עבודה זרה. זה שהדמיונות משוטטים וגוררים אותנו כל פעם למקום אחר, אופנה אחרת, זה עבודה זרה, זה הוא קורא לזה הרב, זה הפוך מהטבע של האדם. הדמיון עושה בחולשתו את המציאות החומרית והרחונית. פיסקי פיסקי, מה זה פיסקי פיסקי? חתיכות חתיכות, אין שיטה. כל פעם תדמית אחרת מושכת אותך. פעם אתה נמשך אחרי החברה הזאת. למה זה? נדמה לך, התדמית היא שהוא מוצלח מאוד, וזה שווה שם, שם זה שווה. הזרם, הפרסומת, זה עכשיו זורם, זה אין עכשיו, הרגשות אומרים זה מוצלח. מחר יהיה משהו אחר, לפי מה? זה את כל תדמיות, רגשות חיצוניים. פעם זה נחשב מוצלח, פעם זה נחשב, אתה פה בחיים, אתה בעניינים, פעם אתה לא, לפי מה? צו לצו, קו לקו, זר שם, זר, אין פה זהות, מי אתה? תן שיטה, תערך, לאיפה אתה הולך? אתה מדבר לפי מה שנחשב, חושב לפי מה שנחשב, מי אתה? זאת בריאה חלשה הדמיון, זה מאוד חלש, זה מאוד רפה, זה זז כל עבר ממקום למקום, זה כמו עבודת אלילים. פעם האל הזה מושך, פעם זה מושך, פעם זה מחליפים, זה תן דרך. זה לא יכול לעמוד לפני הדירות של האמת, שהאדם הוא הרבה יותר גדול מזה. יש לו כוח רוחני כללי שרודה בנשמה. העולם הוא אחד, כמו שהמדע וכמו שההיסטוריה, וככה גם החיים האנושיים שלך צריכים להיות יותר ויותר אחדותיים, שיטה, דרך, הנהלה, ארגון. לא כל פעם משהו אחר מושך אותך לכל עבר. לא ככה מקבלים החלטות, לא ככה מחליטים מה נכון לעשות בחיים. בעזרת השם ההתגלות של השורש העליון, שבאמת השורש של החיים הוא אחד, ריבונו של עולם הוא הרי אחד, והוא מחיה את הכל, ורואים את הכל, ולאט לאט זה יצוף, זה יחדור בכל המחבואים. אי אפשר להסתיר את זה הרבה זמן. אי אפשר לטייח הרבה זמן את העובדה שהחיים אחדותיים ומתעלים. אז תתאים את עצמך לחיים. למען יקום ולא ייכחד כרגע. בינתיים, אם אתה מתעלם מאחדות בחיים, אתה משקר. זה מוכרח להתחבא תחת מחבא שקר. אתה משקר, זה שקר עב, זה שקר גס. שלילת החיים הכללים, כביכול אין פה מנהל החיים, אין פה שיטה בחיים. כן, אין ריבונו של עולם שברא את העולם. זה שקר.